שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים זוגיות מעשית. בכל פרק נדבר על זוגיות מנקודות מבט שונות ומעניינות, ותקבלו ידע וכלים פרקטיים שילוו אתכם בדרך לזוגיות שאתם מאחלים לעצמכם. אני הדר זוהר, מנכ"ל המרכז לזוגיות מעשית, ואני שמחה ומתרגשת שאתם איתי כאן. והיום איתנו, יש לנו הפתעה סופר מרגשת, עורך דין ורואת חשבון יואנה בויב, משתתפת חתונה ממבט ראשון עונה 6, ואהובה יקרה שלי, ואני כל כך מתרגשת שהיא פה. מה קורה יואנה? איזה כיף שאת פה, ואנחנו הולכות לדבר על זוגיות, זוגיות מעשית, הלכה למעשה, כי את כל כך חיה אותה. אז ספרי לי מה שלומך, איזה כיף שאת פה.
אז קודם כל, אני כל כך כל כך שמחה להיות פה. חיכיתי להיות פה, חיכיתי שהעונה תיגמר שאני אוכל להיות פה. ושלומי מצוין, זאת אומרת, what else can I ask for?
מצאת אהבה, איזה כיף.
מצאתי אהבה. מצאתי אהבה בתוכנית ריאליטי, שזה סוריאליסטי מבחינתי. כבן אדם כל כך ריאלי ואנליטי. וציני, בעיקר ציני גם. העובדה שאני מצאתי אהבה בתוכנית ריאליטי, היא מעבר ל... באמת, זה לא נתפס. אנחנו עדיין הרבה פעמים, אני ותומר כזה מסתכלים אחד על שני, ואומרים כאילו, אתה מבין? אתה מבין שזה באמת בא מחתונה, אתה מבין שהכרנו בתוכנית ריאליטי, זה הדיסוננס הזה הוא מאוד קשה.
אבל איזה מדהים ואיזה כיף שהחיים כל כך לא צפויים, וזה מראה על כמה אנחנו צריכים לקחת כל הזדמנות שמגיעה לנו, כי אנחנו אף פעם לא יודעים מאיפה זה יגיע. הרבה פעמים אנחנו בטוחים שזה יגיע ממקום מסוים, ואנחנו אף פעם לא יודעים מאיפה. אז זה מדהים. את יודעת, באמת כאילו...
אני רוצה להגיד משהו על מה שאמרת. אחת מהתגובות שאני חושבת שבכלל כמשתתפי חתונמי אנחנו מקבלים זה, איזה אמיצים אתם, איזה אמיצים אתם. ואני כל הזמן אומרת, אני לא רואה את זה כאומץ. כי אני רואה, לי הייתה מטרה. אני רציתי זוגיות, אני רציתי אהבה. ומבחינתי, כשיש לך מטרה ואתה רוצה להשיג משהו, כל האמצעים קשרים. אז בדיוק כמו שהייתי באפליקציות, ובדיוק כמו שיצאתי לדייטים משידוכים, אז גם לא עשיתי תוכנית ריאליטי. בעצם יריתי לי כל כיוון, כי ההזדמנויות נמצאות בכל מקום, וצריך להיות כאילו בראש פתוח, ולא לפסול אפילו אפשרויות. מבחינתי, חתונמי הייתה עוד דרך, עוד אפשרות להכיר מישהו. אז במקרה זה היה הסיפור שלי.
וגם במקרה זה, באמת אני חושבת שאת היית דמות, טוב, את זה את יודעת, אני תמיד אמרתי לך מההתחלה, נעשה גילוי נאות שיש לנו היכרות מוקדמת, ומההתחלה אנחנו, כשעלית, באמת כאילו יש שם משהו בך שישר כבש. היה, כי אני חושבת שבאמת הבאת אותך. לא היה שם שום תדמית, לא היה שם שום מסכות. פשוט הבאת את יואנה, וזה תפס, וזה... באמת גם העוקבות שלי וגם התלמידות שלי וכולם, אני חושבת התאהבו בך באופן מוחלט, ואני אפילו פעם צילמתי לך באמצע שיעור שמישהי שמה אותך דוגמה לתודעת אישה, כשלימדתי תודעת אישה, אז היא הביאה קטע וידאו שלך ושמה דוגמה אצלנו בכיתה על איך תודעת אישה, וזה אחת הסיבות שאני קראתי לפרק בעצם חיים זוגיות מעשית, כי את פשוט מדגמנת את זה, ממש בצורה מדהימה, ואת יודעת, אמרת מקודם, אדם ציני, ואת מכירה אותי, ואת יודעת כאילו מה אני חושבת על ציניות וזוגיות, ובאמת מעניין אותי, לפני שאני שואלת אותך מלא שאלות על איך זה קרה והסתדר, ואיך את חיה היום וכו', איך את מרגישה שהציניות שלך באה לידי ביטוי, כי ציניות זה משהו שממש פוגע באינטימיות, מרחיק אינטימיות, לא מאפשר לקשר להיות... קשר אמיתי וחשוף ופתוח כמו שהוא יכול להיות. כי ציניות היא בעצם יש בה משהו מאוד עוקצני הרבה פעמים. משהו, כאילו משאיר את זה בלבל יותר למעלה. לא מאפשר לזה לרדת לעומקים. אז איך ציניות, שאת אומרת אני אדם ציני, מסתדר לך עם הזוגיות שהיא נראית מאוד מאוד דווקא אינטימית ומעמיקה?
כי אני חושבת שהציניות מאפיינת אותי דווקא יותר כ... זה איזשהו שילד, איך אומרים, כמו הציניות היא בעצם איזשהו שריון עבורי. ובמקומות האותנטיים והאמיתיים שלי, החשופים שלי, שזה עם החברים שלי, עם הזוגיות שלי, במקום העבודה שלי, שם אין לי צורך בשריון. ואז אין שם ציניות. הפוך, אני מבחינתי, אם אני צינית בתוך מערכת יחסים כלשהי, ששוב, זה לא משנה בין אם זה בן זוג, חבר או בוס, משפחה, אז מבחינתי זאת לא מערכת יחסים שהיא נכונה לי, כי אין מקום לציניות עבורי. אבל הציניות שלי, את יודעת, היא כלפי העולם, כלפי, את יודעת, אני חשדנית לעולם עד שאתה מוכיח לי בעצם אחרת.
אוקיי, שזה מסתדר לי מצוין, כי באמת
כן.
חשוב שנגיד את זה, שציניות זה, את יודעת, את אמרת את זה אולי בצורה מדהימה עכשיו, שהיא סימן שאתה לא יכול להיות אותנטי. ואותנטיות
נכון.
זה אחד מששת האלמנטים שבעצם מראים האם את בזוגיות שמתאימה, אם יש התאמה זוגית או לא. כלומר, אם את מצליחה להביא אותך מקולפת, זה אומר שאחד הדברים שאומרים שאת בזוגיות הנכונה לך. ואם את מביאה ציניות, זאת אומרת שאת לא יכולה להביא אותך מקולפת, את לא בזוגיות הנכונה לך. אז כבר הבאנו פה איזשהו משהו שמאוד מאוד חשוב להתבונן בו, שגם אדם ציני, בתוך זוגיות שהיא טובה, יכול להסיר את השריון הזה, את שכבת המגן הזאת שאת מדברת עליה, ולשים אותה בצד, כי זה כל כך מדויק שזה מה שציניות.
נכון,
זה...
זה נכון, חד משמעית, אין מקום לזה, אין מקום לציניות.
את יודעת מה, משהו שנורא מעניין אותי לשאול אותך. בעצם, המפגש שלך ושל תומר, הראשוני, בעצם אם הייתם מגיעים לדייט ראשון, לא בטוחה שהיה דייט שני. ואני הרבה פעמים נותנת את הדוגמה של חתונמי, או שלכם, שלמתאמנות או לאנשים שבאמת רוצים ככה למצוא זוגיות, אבל הם ישר פוסלים את הדייט הראשון, כי זה לא מסתדר. יש משהו בפורמט הזה שמכריח אותך להכיר את האדם ולהיות איתו. אני מעניין אותי לדעת אצלך, כלומר, מה עזר שם, יכול שאני טועה, וכן הייתי ממשיכה לדייט שני, אני לא יודעת, אבל אני אשמח לשמוע את, כאילו, את החובדות שאתה האדם הכי אותנטי ואמיתי שאני מכירה, ודיברנו על זה שפה
כן.
אנחנו הולכות להיות גם ככה. אז באמת מעניין אותי, היית פוסלת אותו בדייט ראשון.
כן.
בואי רגע נפתח את זה, זאת אומרת, מה היה שם, מה עזר לך באמת להגמיש את החלקים הפנימיים שלך, לראות משהו אחר? ספרי לי רגע את התהליך הזה.
אז ככה, קודם כל, יכול מאוד להיות שבכלל לא היה דייט ראשון, נתחיל בזה, אבל נניח והיה, אז אני חושבת שכן, בעולם האמיתי, זה סביר להניח לא היה עובר לדייט שני, בתחושת בטן. זאת אומרת, יכול להיות שאני טועה, אבל זה הווייב שלי, כי אני זוכרת
הסתבר שאת טועה, שזה
מה?
משהו, זה הסתבר שאת טועה. זאת אומרת, לא שהתחושות בטן שלך טובות, אבל זה משהו ש... רגע שנייה שאני עוצרת אותך, סליחה, זה
כן.
משהו נורא נורא חשוב להגיד, כי הרבה פעמים אנחנו מגיעות לדייט, ואומרות, בתחושה שלי זה לא יעבוד. אבל
נכון.
הנה,
נכון,
תראי.
נכון. לא, אני, לא, מה שהתכוונתי להגיד זה שאני די בטוחה שלא היה דייט שני. אולי כן, אבל בספק. סבבה, אני
אוקיי.
לא רוצה להגיד 100% לא היה, אבל 96.
כנראה שלא היה
כן.
דייט שני.
כן, לא היה. ואני חושבת שבעצם בלילה הראשון במלון, יש גם איזה קטע שלי באמת יפה, איזה טסט היפה שעשיתי, שהבמאי שם מנסה להוציא ממני, כאילו, מה את חושבת עליו? מה את חושבת עליו? אז אני זוכרת שגם במשהו לא שודר או לא צולם, אמרתי לו, אתה מנסה להוציא ממני צהוב. מה אתה עושה ממני צהוב? אתה מנסה, ואת זה כן שידרו, אמרתי לו, אתה מנסה שאני אעשה לך עכשיו ימינה שמאלה. הכרתי את הבן אדם כמה שעות, בקושי ישבנו ודיברנו כאילו מעט, ואתה רוצה שאני כבר אקטלג אותו בראש שלי, ואם אני אקטלג אותו בראש שלי, שם זה אבוד, לא רוצה, אני רוצה להשאיר את זה אמורפי, כי אני חושבת שברגע, אני חושבת שאולי חלק מהעולם האינסטנט שלנו וזה, אז אנחנו ישר מאוד ממהרים לשים כזה תוויות, לשים ב... אולי זה גם ממקום שזה נותן לנו איפשהו ביטחון, של כשאתה שם מישהו פה, או פה, אז זה לא אי ודאות, אז יותר נוח לך, אז אפילו יותר נוח לך לשים אותו בלא, מאשר להישאר באיזשהו סוג של ספק. ואני חושבת שמה שאני אפשרתי לעצמי, זה בעצם להישאר בתוך המקום הזה של הספק, של האי ודאות, של אני לא מקטלגת אותו באיזשהו אופן, אני לא קובעת מה דעתי עליו בנקודת זמן הזאת, ומה שבעצם עזר לי, כאילו, הסיבה שאני חושבת שבחתונה הייתי מסוגלת לעשות את זה, ואולי בעולם האמיתי היה לי יותר קשה, זה בגלל שידעתי שעברתי תהליך של חצי שנה, שבתוך התהליך הזה הייתי כל כך כנה ברמה אפילו בוטה, אמרתי, אני לא שורפת עכשיו חצי שנה, כאילו ככה, ואם הייתי יכולה אולי לייעץ משהו למישהי שהיא דווקא לא בחתונה, אבל הייתי אומרת לה, תהיי כאילו בסטייט אוף מיינד, תחשבי שעכשיו את אחרי כמה חודשים, ומישהו ייעד לך את הבן אדם הזה. הרי לא היית מרימה ידיים, נכון? לא היית ממהרת לקטלג אותו, כאילו לא... עכשיו, אחד מהדברים שאני מאוד אוהבת שאת תמיד אומרת, זה שאחרי דייט, לשאול את עצמך, לא למה לא, אלא למה כן. אז זה בדיוק זה. זאת אומרת, כאילו, תהיי כזה, להיות בגישה של, אוקיי, נגיד במישהו סידר לי אותו, הרי אם עכשיו הייתי בחתונה, מי מישהו היה מסדר לי את זה, אז הייתי מנסה לראות, לחפש את ההתאמה, הייתי מנסה לחפש את הטוב, נכון? לא את הרע. אז כאילו, זה ה-state of mind שצריך להיות בו.
וואו, זה מדהים בעיניי מה שאת אומרת עכשיו, ובאמת, בואי נעשה לזה רגע שיום, אוקיי?
יאללה.
כלומר, שקודם כל, אנחנו צריכות רגע להבין שיש מעבר לתמונה, אנחנו לא באמת יודעות, תחושת הבטן שאנחנו הרבה פעמים אומרת לנו, לא, זה לא יכול לעבוד, והלא יכול לעבוד, זה בול מה שאת אמרת, בגלל האוטומטים של הימינה ושמאלה. כי בימינה שלי, יש לי מישהו בראש, שהוא אמור לראות בצורה מסוימת, להיות בצורה מסוימת, ואותו אדם שישב מולי, לא הולך לימינה. אגב, אני אומרת אותו הדבר, על ההיכרות שלי עם אמיר, זאת אומרת, אם זה היה רק לפי אצלנו, אמא שלי הכירה לי אותו, ואני גם הייתי אחרי תהליך של טיפול מאוד מאוד ארוך, למצוא זוגיות, ובעצם כשהוא הגיע, אמרתי, לא, הוא לא מתיישב לי במה שאני מורגלת, במה שחשבתי שיהיה לי בראש, ואוטומט זה שמאלה. אבל
נכון.
אמרתי, אוקיי, בואי רגע נראה, ובאמת אפילו כבר בדייט הראשון, משהו שם התחיל להתחבר לי. זאת אומרת, הבנתי למה נגיד אמא שלי חשבה שהוא יכול להתאים לי. שההתנגדות הראשונית שלי הייתה, מה קשור אמא שלי, תכיר לי. אבל באמת יש פה משהו שאומר, שנייה רגע, לא תמיד אני יודעת. גם אם אני חושבת שתחושות הבטן שלי נכונות, לא תמיד אני יודעת, כי גם תחושות הבטן שלי הרבה פעמים הן אוטומטיות. זאת אומרת,
נכון.
אני מורגלת, הרגלתי את עצמי לחשוב שמישהו מסוים עובר אצלי ומישהו מסוים לא עובר אצלי, אבל בסוף אנחנו נשארות הרבה פעמים באותו המצב, באותה
נכון.
עבודה, באותה זוגיות או ללא זוגיות, כי הראש שלנו חושב בצורה מסוימת. אז את בעצם אומרת, פתחי את הראש, תחשבי רגע, כמה השקעת כדי להגיע לרגע הזה שיש פה דייט, בואי תנסי לראות מה יש באדם הזה שיעזור לך אולי להגיע לדייט שני, ואם אני אתן איזשהו כלי, אני תמיד מציעה לראות שלושה דברים טובים, לא משנה מה, הידיים שלו, העיניים שלו, הישיבה, החיוך, שלושה דברים טובים. קיימים? יאללה, תני עוד
בול.
הזדמנות,
גם
תמצאי.
עוד משהו שבאמת כרואת חשבון, כבן אדם של דאטה וזה, בסופו של דבר, הרי מתי הניתוח שלנו לסיטואציה מסוימת הוא יותר מדויק? ככל שיש לנו יותר דאטה, כשיש לך מעט דאטה וככה זה הרי עובד במחקרים וכאלה, כאילו אם אין לך מספיק נסיינים או כאלה, אז התוצאות של המחקר שלך לא יהיו נכונות. זה אותו דבר, לצאת עם מישהו לדייט ל3 שעות, ועל סמך הכמות דאטה המצומצמת הזאת, לצאת עם איזושהי מסקנה מרחיקת לכת, זה קצת מאבד. אז זה...
דוגמה מהממת, באמת, וממש הייתי רוצה שמיצו עם זה, קחו את הדבר הזה בראש, שאין לך מספיק איסוף נתונים בשלב של דייט ראשון. כי גם הרבה פעמים בשלב של דייט ראשון אתה פשוט עסוק בעצמך. כלומר, עסוק
נכון.
בלחץ שלך, באיך אתה נראה, במה אני הולך לדבר. זאת אומרת, אתה אפילו, אתה לא מצליח להכיר בכלל את מי שיש שם.
נכון, גם את יודעת, אנחנו חווים כל כך הרבה דברים, ואם באותו יום, לא יודעת מה, הוא קיבל נזיפה מהבוס שלו, ואם אמא שלו חולה, ואם הכלב שלו עומד לקראת ניתוח, והוא צריך להוציא עכשיו 7,000 שקל, והוא לחוץ רגע כלכלית. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים שיכולים להשפיע, ואם היא במחזור והיא לא מרגישה טוב, אז כואבת לה בטן והתבטלה, היא התלבטה אם לבטל, אז היא קצת כזה כבויה. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים שיכולים להשפיע ובעצם לייצר איזושהי דעה או משהו כזה, אז כן, אבל כמובן שגם לא בכל מחיר. זאת אומרת, אני לא חושבת שכל מי שיש לו דופק, אז צריך לבוא לתת לו צ'אנס ולצאת איתו זה.
אז
יש
כמו שאנחנו
איזשהו...
אומרות, צריך לראות מספר דברים טובים,
נכון.
וכמובן לראות שאין דחייה, לא בריח, לא בקול
כן.
של האדם, לא בנראות, לא בהזנחה. זאת אומרת שיש דברים שאני כן יכולה למצוא טובים, וגם לזהות משהו, זאת אומרת איזשהו משהו. מה שחשוב הוא בעצם לא לפסול מהר, כי הוא לא מתיישב לי באיזשהו קטגוריה שיושבת לי בראש. אבל את יודעת, את בעצם מביאה פה עם הרבה מאוד גמישות. כלומר, המקום הזה, ההסתכלות שלך, הדרך חשיבה, היא מביאה הרבה גמישות, שבעיניי, אגב, זה ה-must have לזוגיות, כי בלי גמישות אי אפשר להיות בזוגיות. אגב, לבריאות הנפשית בכלל, וגם הפיזית אפילו.
נכון.
מעניין אותי לדעת איך בחיים שלך עם תומר, אם אני עושה כזה מין, בואי אני אעשה flow הזוגיות שלכם, מהמפגש שם הראשוני וההמשך, איפה הגמישות באה לידי ביטוי? כי בסוף היית צריכה את האלמנט הזה כדי להתקדם מתחושה ראשונית שלא הייתה וואו, מדויק לי.
כן. אני חושבת שהגמישות היא באמת חלק מאוד ככה אינטגרלי מהקשר שלי ושל תומר, אגב, מצד שני הצדדים. זאת אומרת, שבראש ובראשונה אני חושבת שזה בא לידי ביטוי ב-choose your battles. אנחנו לא רבים, לדוגמה, ריבים של שותפים. אנחנו לא
מה
נריב
זה
על
ריבים
הפח.
משותפים?
ריבים של שותפים מבחינתי זה ריבים של... אתה הורדת את הפח, תוכל לשטוף כלים, אתה תוריד את הכביסה, אני אוריד את הכלב, כל מיני כאלה, התחשבנויות כאלה ואחרות. אין לזה מקום מבחינתי בזוגיות. אנחנו צוות, אנחנו מנהלים משק בית משותף, בעזרת השם לנהל משק בית עם כמה צאצאים גם בהמשך. ואין מקום לזה, זאת אומרת, לריב עם הבן זוג שלי, עם האהבה שלי, עם הזה, זה שהוא שטף, לא שטף כלים, או שאני טיפה מבולגן, למה? אז הגמישות היא באמת בראש ובראשונה, לבוא ולראות על מה בכלל מנהלים קונפליקטים, על דברים שהם מהותיים, שהם עקרונות שלנו, אז סבבה, אנחנו ננהל שיחות ויהיו הבנות ויכול להיות שגם כסח וזה, אז זה דבר ראשון. דבר שני,
ואגב, את אומרת פה בעצם את האלמנט השני להתאמה זוגית, שזה ניהול ריבים. זאת אומרת, זוג שיודע לנהל את הריבים שלו, גם לבחור אותם, וגם להתנהל בהם בצורה מכבדת, כמו שני בני אדם בוגרים, ולא בבוז, בלעג, בביקורת, בהנמכה, באטמות, בהצפה וכולי, זה בעצם זוג שיכול לצלוח את אתגרי החיים, כי החיים גם ככה מלאים באתגרים, וזה רק הולך ומחמיר, המשכנתא, הילדים, עוד ועוד אתגרים שנכנסים לנו לחיים. אם אנחנו לא נדע לנהל את הריב או את האתגרים האלה, אין לנו סיכוי לצלוח את החיים האלה בטוב. ובעצם מה שאת אומרת פה, האופן שבו, ונתת לזה הגדרה מהממת, המקום של שימו לב לריבי שותפים, שאם אתם בעצם מתחשבנים על כל דבר, או אם יש פה באמת ריבים מהותיים על ערכים, על עקרונות, ועליהם אנחנו מדברים, שזה מדהים בעיניי. זאת אומרת, את ממש מדברת פה על סופר חשיבות, על איך להתנהל בזוגיות שהיא תקינה, בריאה ומקדמת. זה מדהים, זה כלי מעולה.
כן, כאילו בסופו של דבר, אני רואה אותי ואת תומר כצוות. אנחנו צוות, אנחנו שותפים עסקיים, אתה יודע, אנחנו, זה מה שאנחנו, שותפים עסקיים כמטאפורה, כן, אבל אנחנו...
זוגיות ומשפחה זה העסק, והעסק הכי מורכב שיש בעולם. אני
בדיוק.
מסתכלת על זה אותו דבר, שזה שותפים.
נכון, אנחנו שותפים, והמטרה, ויש לנו אינטרס משותף, האינטרס משותף הזה, זה שיהיה לנו חיים טובים, ביחד, כיפים, מוצלחים, שנשיג את היעדים שלנו. אני לא רוצה, עם הבן אדם הכי קרוב אליי, באמת להיות איתו, אפרופו מה שאמרת בהתחלה, בציניות, בעוקצנות. לא רוצה את זה, זה כאילו, הפוך. ככל שאנחנו נלך יותר לקראת, אחד לקראת השנייה, אנחנו הפוך, מאחד ועוד אחד אנחנו נעשה באמת שלוש. וזה כאילו, זה מרגיש לי פשוט מאוד מאוד טבעי, זה לא...
זה מדהים. זה בעצם, את אומרת לי, שמתי את האגו בצד.
כן, שמתי את האגו בצד, ועוד משהו שכאילו, אני לא יודעת אם באמת אפשר להגיד את זה כגמישות, אבל זה זה פחות להיות בגישה הזאת של צודק, אלא יותר בגישה של חכם. אני חושבת שההבנה שגם בדברים שאתם שונים, גם אם אתם שונים, זה לא אומר שהאחד יותר טוב מהשני. זאת אומרת, יכולות להיות לעניינים מסוימים, יכולות להיות שתי גישות. ובאמת, כאילו אחד זה אני מאמין שלו, וזה האחד, השני זה אני מאמין שלו, לדוגמה דת. יכול, נגיד תומר צם בכיפור, אני לא צמה בכיפור. האם אני צודקת, האם הוא צודק? לא, אף אחד לא צודק. אין פה צודק ואין פה לא צודק, ואין פה אחד שהוא יותר טוב מהשני. יש פה שני אנשים שמסתכלים על דברים בצורה אחרת. וכל זה אתה גם מכבד את השוני, ונותן לו מקום, ולא בז לו, ולא מנסה לשנות אותו. זה גם סוג של גמישות. מבחינתי לא לנסות לשנות מישהו, זה גם גמישות. כי אתה יוצא לקראת. ואז הפוך, הפוך על הפוך, כאילו, את יודעת, אני לא צמה בכיפור, אבל בגלל שהוא צם, ובשום צורה שלי זה לא עניין אותו מה דעתי על זה, אז זה גרם לי לרצות יותר להתחשב בו, ואת יודעת, ולהסתתר בחדר ולאכול, וכמעט אפילו לא כזה אכלתי באותו יום, כי ממקום של הזדהות.
זה מדהים מה שאת אומרת, ובעצם את יודעת, המורה שלי תמיד היה אומר שאנחנו באנו לעשות פה עבודה על שלושה דברים, על אגו, גאווה ותדמית. זאת אומרת, על המקומות האלה שאנחנו, ככל שנתחבר יותר למהות ונשחרר את האגו והגאווה שלנו והתדמית, אנחנו באמת נוכל להיות בחיים יותר טובים עם עצמנו וכמובן עם בני הזוג. ואת פשוט מקיימת את זה הלכה למעשה, כי כל הדבר הזה שאת מדברת עליו הוא פשוט הגאווה והתדמית. המקום הזה של בעצם מי יותר, מי יותר, התחרות הזאת של על צדק, או המקומות האלה של התחשבנויות, או מלחמות, או וכו', הם פשוט הרס לזוגיות. ולהיות מסוגלת לבוא ולהגיד, וואלה, יש פה את הגישה שלו, הערכים שלו, ההסתכלות שלו, ויש את שלי, ואנחנו צריכים ללמוד לחיות בדבר הזה ביחד, כי אין מורכב יותר מזוגיות בסופו של דבר. זאת אומרת, זה שני אנשים שהפכו לאחד, נשארו שניים, וצריכים לחיות עכשיו ביחד. הדבר הזה הוא מאוד מאוד מורכב, ואנחנו באמת צריכות לבוא עם מידה מאוד גבוהה של גמישות. אז דיברנו על ריב, ובואי נדבר רגע על פיוס. כי גם בפיוס אני יודעת שאתך יש גישה מאוד מעניינת לפיוס.
כן. אז קודם כל, באמת כזה קצת גילוי נאות, אני חייבת להגיד שכל מה שאנחנו מדברות לא היה מתאפשר, באמת, אם לא היה לי את הפרטנר המושלם לי, אוקיי? לא אגיד המושלם, כי הוא לא מושלם, אף אחד לא מושלם. הוא המושלם והמתאים לי, כי כל מה שאני גם אומרת פה, הוא עושה גם בעצמו, ובגלל זה זה עובד, כי היו לי גם מערכות יחסים שבהן יכול להיות שאני התנהגתי בצורה הזאת, אבל לא היה לי את הפרטנר הנכון, אז זה לא כזה עבד.
זה נכון. אנחנו שניים בתוך
נכון.
זוגיות.
עכשיו, לעניין הפיוס, באמת, אני חושבת שזה אולי גם משהו שגדלתי עליו ככה בבית, שזה מאוד מאפיין את המשפחה שלי, גם את הזוגיות של ההורים שלי, אבל גם אותנו מאוד כמשפחה. בריבים הפנימיים ביני לבין אחותי, בין אמא שלי, ביני לבין אבא שלי וכו', לא הולכים לישון כועסים, ואפילו מעבר לזה, לא סוחבים ריב או כעס, וזה יותר מכמה שעות. תמיד העננה שצריכה לרחף מעל המערכות יחסים החשובות שלנו בחיים, זה שלא משנה מה קורה בינינו, הכל טוב, אנחנו אוהבים, אנחנו חשובים אחד לשני, ואנחנו לא שוברים את הכלים. וכך אני בעצם תמיד חייתי את חיי. אבל אני חושבת שהרבה פעמים במערכות יחסים, כשהייתי מנסה בעצם ליישם את העיקרון הזה, אז היה נוצר מצב, כאילו אני בעצם תמיד מתחנפת, תמיד מפייסת, תמיד זה, וכאילו הייתי מרגישה שלפעמים קצת לוקחים את זה למקום הלא נכון, שחושבים שאני בעצם ויתרתי על מה שאמרתי, או ש... ואפילו זה היה מוציא אותי טיפה חלשה, או משהו כזה. ואפילו קצת לקחו את זה כמובן מאליו. ועם תומר אני חושבת שלמדתי את הדרך הנכונה לעשות את זה, שבעצם כשאנחנו נגיד רבים, אז כדי באמת לא ללכת לישון ככה עם פרצוף כועס או משהו כזה, או לא לסחוב את זה איזה יום יומיים, אז אני יכולה פשוט לבוא אליו לפני שאני הולכת לישון, ואני אגיד לו, תומר, תדע שאני עדיין כועסת עליך, אני עדיין לא מסכימה איתך, ואנחנו נדבר על זה ברגע אחר, אבל אני אוהבת אותך, אני מחבבת אותך, לא, אני אוהבת אותך, אני לא כזה מחבבת אותך, כאילו הוא עושה איזשהו משחק מילים כזה חמוד, של כזה נותן לו בסופו של דבר את התחושה שכאילו אנחנו פה, אנחנו די, אנחנו אוהבים, עזוב, זה נסתדר. וזה באמת שובר כזה את הקרח בינינו, ואת יודעת, ולמחרת אנחנו נקום בבוקר, ואנחנו לא נהיה בפרצוף, ואנחנו ניתן נשיקה, ואז בזמן הנכון אנחנו נמצא את הזמן לריב, שבכללי אני חושבת שזה גם אפשר לי עוד נקודה, שזה גם נראה לי, באמת למדתי את זה גם, זה התחדד לי מאוד מאוד בחתונמי, של למצוא את הזמן הנכון לריב. כן, מה לעשות, בשעת כעס, אתה מסתכל על דברים בצורה אחרת, ובמיוחד אני, שאני קצת אימפולסיבית, ואני כוחי בפי, ואני יכולה הרבה פעמים לראות כזה, אז לי מאוד מאוד נכון דווקא הפוך, חכות עם זה, לזה שהרציונל חוזר אליי.
זה מדהים מה שאת אומרת, באמת, כי יש פה כמה דברים. האחד, באמת אי אפשר בזמן שיא ההתפוצצות כזה בתחושה הפנימית, בהכרח להתפייס. אבל אם מספיק שאת לפני השינה אומרת איזושהי מילה שמרככת, זה עדיין לא אומר פיוס, אז אפשר ללכת לישון אחרת. ואגב, דוקטור ליאת יקיר מדברת על זה, שבזמן השינה אנחנו, אם כן התרככנו קצת, אז העיבוד של הדברים הוא הרבה יותר טוב, ואפשר לקום בבוקר אחרת. כלומר, מה שאני הרבה פעמים אומרת זה, לא צריך להתעקש להתפייס לפני השינה, אוקיי? כי אי אפשר הרבה פעמים, אי אפשר להתפייס
כן,
עכשיו. זאת אומרת,
נכון.
אני נמצאת בשיא העצבים שלי, בפגיעה שלי, לא רוצה עכשיו לדבר, אבל להגיד איזושהי, הרבה פעמים זה אפילו דוחק בי, כי אני יכולה, אם יש לנו איזה מין חוק, לא הולכים לישון כועסים, אז כבר 4 בבוקר ואנחנו לא מצליחים לפתור את זה, כי
בדיוק.
יש חוק. כלומר, תמיד אני אומרת, שהרעיון הוא בעצם שלא אני אתאים את עצמי לחלל, כלומר לחוקים, אלא שהחלל יתאים את עצמו אליי.
חד משמעית.
חוקים יתאימו את עצמם אליי. אז זה מעולה לזרוק איזשהו משהו שמרקח, שנותן באמת סולם לרדת רגע מהעץ מחר, אבל להשתדל לא להיות באיזה חוק נוקשה כזה, שלא משנה מה, לא הולכים לישון כועסים, ומה שאת עושה זה בדיוק מדויק להראות את זה, של להגיד איזושהי מילה, לרכך את הדבר הזה, כדי לקום בבוקר עם האפשרות באמת לנהל על זה שיח, לדבר על זה, אפילו להגיד, לדבר על זה מחר, או זה
כן.
חשוב לי שאנחנו ניכנס לזה, אבל עכשיו רק רציתי שתדע ש... אני עדיין אוהבת אותך, זאת אומרת, לתת ביטחון, כי הרבה פעמים בריב, שני הצדדים מרגישים את הפחד מנטישה, שאוי ואבוי לי, הנה, זה הולך, יש מצב שזה הולך להיגמר, ואז הרבה פעמים אנחנו מגיבים לדברים מתוך היסטריה, מתוך ההישרדות שלנו, ולא באמת מתוך מה שאנחנו רוצים. אז מה שאת עושה הוא באמת פתרון מעולה, וזה מסתדר מאוד עם מה שאת אומרת, שבסוף אנחנו צוות, אנחנו לא פה בתחרות של מי מפייס יותר, מי מפייס פחות. אנחנו צוות, והאינטרס המשותף היא לשמור על הזוגיות שלנו, על כל אחד מאיתנו. אז אני זרקתי איזושהי מילה, לא עכשיו המפייסת הקבועה, המתחנפת הקבועה, זרקתי איזושהי מילה שאפשרה לבלון הזה להתפוצץ.
נכון.
וזה מה שמאפשר את הבריאות של הזוגיות שלנו. ואת יודעת, אם אנחנו מדברות על הזוגיות שלך, אז הרבה פעמים אנשים מצפים שיהיה, יודעת, איזשהו חיבור מדהים, הקליק הראשוני הזה, תדתה, ומזה זה כאילו התקדם וכו'. ואת מדגמנת את הדבר שאני הכי מאמינה בו, שאיך באמת זוגיות נבנית אבן על אבן, לאט לאט, ומתוך המקום הזה היא באמת הופכת להיות זוגיות עם שורשים מאוד 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 חזקים. תגידי לי ככה, מה את חושבת על זה? איך את רואה את הזוגיות, אם את מסתכלת על הזוגיות שלכם כפלואו, מה את מרגישה שבאמת עובד שם נכון, נבנה נכון, איך הלאט לאט הזה הוא באמת משהו שהוא עבד לטובתכם?
תראי, בגדול, עם חתונה אני לא יודעת כמה זה לאט
כן,
לאט,
בדיוק,
אבל כן,
לאט לאט
זה, כן,
במצב ש...
זה.
לאט לאט רגשית נקרא לזה.
כן, לאט לאט רגשית. אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים, את יודעת, הרי זה ידוע שלחץ הוא בכללי אחד הגורמים שהכי משבשים לנו את אורח החיים, והוא בסופו של דבר פוגם בנו. מאוד. אז אני חושבת שנגיד הרבה פעמים גם כשאנחנו נגיד מאוד בלחץ מזוגיות, אז אנחנו באמת נגיד מוותרות על האותנטיות שלנו או משהו כזה. אז אני חושבת שאני ותומר, בעצם הלאט לאט, כאילו לא היה שם סטרס, סבבה, לא היה שם סטרס של יאללה בוא, כאילו כמו שאמרתי כבר מקודם, של רגע אני אקטלג אותו, הוא מתאים לי או לא מתאים לי, זאת אומרת, הלאט לאט הזה באמת אפשר לנו לשנייה להכיר אחד את השנייה, אנחנו לא ניהלנו גם בכללי, כאילו גם רגע בלי קשר לתומר, אני זוכרת שברווקות שלי מאוד שנאתי לצאת לדייטים או להתכתב, כשכזה, מאיפה, עד כמה, מה את עושה, מה זה, לא, מה אנחנו עכשיו, זה, תמיד אהבתי את הפלור הטבעי של בוא, אולי פחות בהתכתבות זה, אבל נגיד בדייט, של כזה, הוא מספר לך שהוא ראה איזשהו סרט, ואז אתם כזה, לא יודעת מה, נסחפים לדבר על איזשהו סרט או על איזשהו עיקרון, ותתתתה, ויכול להיות שיצאת מהדייט, ובכלל אין לך מושג, לא יודעת מה, איפה הוא עובד. איזה כיף זה. כי מכירים כאילו ממקום יותר אמיתי, ולא ממקום של צ'קליסט. אז אני חושבת שזה מה שהיה כאילו לי ולתומר, לא היה איזשהו לחץ שאופף מעלינו, ואפשר לנו להכיר בצורה באמת אמיתית, ולבחון בעצם את ההתאמה בינינו. וגם כאילו הלאט לאט הזה, נגיד, אני חושבת ש... תומר נגיד אמר לי שהוא אוהב אותי אחרי חצי שנה. זה המון זמן, שזה חצי שנה של מגורים משותפים, ויכול מאוד להיות ש... אתה יודע, יכול להיות שמישהי אחרת הייתה נלחצת, ותומר אמר, מה, אני מבזבז את הזמן, אני ב-36, וזה, וזה, אבל משהו שמרגיש לי בליבי, שזה בסדר, שהוא צריך את הזמן שלו, ואם אני אדחוק אותו, אז הפוך, זה יעשה לי איזשהו אפקט הפוך.
זהו, אני חושבת שזה, לא, אני חושבת שמה שאת אומרת הוא מאוד מאוד נכון, זאת אומרת, יש פה בעצם בנייה רגשית שהיא מאפשרת את המקום של באמת היכרות, ואת יודעת, אם אני מסתכלת רגע על חוקי זוגיות מעשית, לוקחת את זה רגע לשם, אני תמיד אומרת שהרי דייטים ראשונים, אל תבואו אישה וגבר, תבואו אדם לאדם, בואו, תראו בעצם איך אתם, מי האדם הזה, האם האדם הזה מתאים לכם לבנות עסק ביחד, להיות
נכון.
שותפים לתוך העסק שלכם. ומה שאת מתארת זה בדיוק המקום הזה, של בעצם אני בודקת, האם האדם הזה הוא אדם שאני רוצה לחיות איתו, או לא. ולכן תמיד אני מבקשת לדחות את המגע ואת הסקס וכולי, כדי באמת לבחון את הדברים כאדם לאדם. אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה מה שמאפשר את הבנייה ה... נכונה לקשר מבחינה רגשית ובכלל. אבל את
נכון,
יודעת...
אני גם רגע, אני אוסיף בעצם מה שאת אומרת, כאילו אני חושבת שהרבה יותר קל להכיר אדם מהמקום של הסיפורים שהוא מספר, כי את רואה את הצורה שבה הוא מדבר, את רואה מה מלהיב אותו, מה באמת, ולא מזה שהוא עונה לך, כאילו...
לא מהתדמית.
לא,
אני
כן, לא
עובד ב...
מהתדמית, אני עובד בזה, וכן.
ואז זה כאילו בראש שלי, אוקיי, יש פוטנציאל הסתכרות,
כן.
כאילו
בדיוק.
כל המעטפת הזאת, היא בעצם הולכת לי לשוב לקטגוריות, לרשימת המקולת שלי, שהנה,
נכון.
עובד ב, הוא יציב, יש לו אוטו, ובסוף לא מתעורר אצלי כלום. ומה שאת
כן, כאילו
מתארת
שהוא
זה...
יספר לך סיפור על לא יודעת מה, על איך בדרום אמריקה הוא עזר לאיזה סבתא, זה לא יודעת מה. זה הרבה יותר יעיד עליו, על האישיות שלו, מאשר
על
כאילו,
הערכים
על
לגמרי.
הערכים, כן.
ואז את
וזה
יכולה להכיר
בכללי
את האדם.
משהו בדייטים ראשונים שלדעתי חובה ליישם. זרמו בשיחה, תצחקו, תהנו, תראו את הבן אדם, תראו יש את הכימיה, הרי התקשורת, הכימיה, לי ולתומר יש סינרגיה של שיח, שהיא מהטובות שהיו לי, עזבים בני זוג, עם אנשים שהכרתי בחיים. ויכול להיות שאם הייתי נתקעת על הצ'קליסט, הייתי מפספסת את זה, זה לא נתפס.
זה מדהים, ובגלל זה דייטים ראשונים, תמיד אני אגיד באמת בצורה הכי ברורה, זה ליצור בונדינג, כלומר ליצור היקשרות, ליצור חיבור, למצוא את הדברים המשותפים, כי גם ככל שיש לנו כאלה, אז אנחנו מרגישים יותר חיבור, הרי מה קורה לנו שפתאום את נוסעת עכשיו לדרום אמריקה, ופוגשת ישראלי אחר, והדבר הראשון זה איזשהו חיבור ביניכם שאתם מרגישים, קשר, וואי, גם אני הייתי שם, גם אני זה, גם... נכון? וכאילו, הנה חברים, אותו הדבר צריך לעשות בדייט, לחפש את הדבר הזה שייצר את ה... קונקשן הזה, את הבונדינג הזה שייצור את החיבור, שבאמת יגרום לי להרגיש שייכות, כי זה הרעיון. אם אני ארגיש טוב, אם אני ארגיש שייכות, אם אני ארגיש שהוא דומה לי, אז אני רוצה להמשיך להיות איתו במקום הזה. ואת יודעת, כל פעם שאני חושבת עליכם, יש לי את השיחה הזאת בראש עם יעל, שהייתה על הפרפרים, הפרפרים בבטן, שגם הייתה איזושהי הבנה שם, את יודעת, שדיברת על המקום הזה, שהיום את מסתכלת אחרת על פרפרים, זאת אומרת, שזה מאוד מסתדר לי עם הקשר הבוגר והבנייה, והמקום הזה של להכיר את האדם באמת, ואני מאוד מסכימה עם זה, אני גם אפשר כתבתי על זה, אני מאוד מאוד מסכימה עם המקום הזה, אני חושבת שאנחנו נותנים איזשהו חשיבות יתר לפרפרים, הם בדרך כלל הולכים לקשר של תשוקה, לקשר של ריגושים, לקשר שהוא לא הופך להיות הקשר הרגשי העמוק, הסינרגי שיש לך עם תומר. בואי נדבר על זה רגע, על הפרפרים, כי היה שם פתאום שאמרת את זה, תומר נהיה לו איזושהי נורה אדומה, ואת פתאום ככה התחלת לחשוב על זה. בואי נדבר על המקום הזה.
תראה, אני באמת באותה גישה כמו שהייתי אז, קל וחומר גם באמת בפורמט כמו חתונמי, שבעצם מ-day one עוברים לגור ביחד, אז ממה היה לי פרפרים? אני רואה אותו כל יום. הרי חלק מהפרפרים זה מההתרגשות, התקשר, לא התקשר, דברים כאלה. אבל כן, בכללי אני חושבת שבגיל יותר מופלג, את יודעת, חווינו התאהבויות, מרבית התחושות שאנחנו בכללי חווים סביב אהבה, מגיל מסוים הן פחות בוסריות. זאת אומרת, היום הסף ריגוש שלי הוא הרבה יותר גבוה מאשר שהייתי בת 16. סבבה? אז יכול להיות שבגיל 16 הפרפרים הם כאילו חיוביים. היום אם מישהו יעורר לי פרפרים ברמה שככה תתהפך לי הבטן, מבחינתי זה לא חיובי. כי זה מייצר לי איזשהו סטרס, איזשהו חוסר ביטחון, חוסר יציבות. וזה משהו שלא רציתי. כמובן שיש את ההתאהבות, אבל
אז איך ההתאהבות נראית באופן הזה? זאת אומרת, בלי הפרפרים, המאוד מוציאים אותנו מאיזון, נקרא לזה. איך את חווית את המקום של התאהבות? כי א', חשוב שנגיד רגע למאזינים שלנו, שהתאהבות זה לא שלב קריטי בקשר. זאת אומרת, אם לא היה את שלב ההתאהבות, כל פעם אנשים מידידות עוברים לזוגיות, או לפעמים יש ממש בנייה כזאת של היכרות איטית שדילגנו על שלב ההתאהבות. התאהבות לא שלב מכריע בקשר, ויכול להיות קשר סופר יציב, סופר עמוק, סופר אינטימי, בלי שלב ההתאהבות. חשוב רגע לדעת את זה, ולא להיבהל מזה, אבל את באה ואומרת, הייתה התאהבות, היא פשוט לא הייתה הסערת רגשות הזאת, היא הציפייה לחדי קרן שיפלו לי מהשמיים, שאני חושבת שזה פי אלף יותר בריא, כי כדי צריך רגע להבין, הטלטלה הרגשית הזאת היא לא לטובתנו, היא גם לא נשארת במקום הזה, ויש לנו ציפייה שהיא תישאר במקום הזה, אז הרבה פעמים הקשר הזה הוא נגמר אחרי 3 חודשים. אז מעניין אותי אצלך, איך הרגע, זאת אומרת, מה זה ההתאהבות הזאת, מתוך הקשר, מתוך העומק?
אני פשוט חושבת שאני פשוט רציתי עוד, כאילו ההתאהבות באה בעיניי, כי אני חושבת שגם הצורה שעכשיו אני מדברת עליו, רואים באמת כמה אני בעצם אוהבת אותו. זה שאני אומרת שזה לא נתפס בעיניי, שהדבר הזה הגיע משם. זאת אומרת, צפיתי נגיד אתמול שלשום עוד פעם בפרק החלטות שלנו, ואני רואה את המבט הנוצץ שלי בעיניים. אני רואה איך אני מתרגשת, לדוגמה שאני מדברת עם המורחים, ואני אומרת להם תודה שהכרתם לי אותו. ככה אני רואה את ההתאהבות. זה אני פשוט הרגשתי שצריכה, ואני עדיין מרגישה את זה, שצריכה לבוא איזושהי רעידת אדמה, משהו באמת אקוטי בקשר שלי ושל תומר, כדי שזה לא ימשיך.
זה מדהים מה שאת אומרת, אני חושבת שבאמת זה מראה על כמה הקשר שלכם הוא חזק ואמיתי, וכמה לא צריך את כל הקונפטי מבחוץ כדי שבאמת תהיו במקום הזה של התרגשות, אלא באמת ממשהו מאוד מאוד עמוק, והיכרות מאוד עמוקה, וחיבור וקשר, זה קורה. אז
זה פשוט, זה פשוט ההתרגשות שלי ממנו היא דווקא בדברים הקטנים, היא דווקא כשאנחנו יושבים ב... לא יודעת מה, באיזה יום, אוכלים חביתה בסלון, וכאילו, את יודעת, רואים איזה סדרה, ומפוצצים מצחוק, כל מיני דברים כאלה. זה האושר מבחינתי. כמה שבאמת כיף לנו ביחד, ובפשטות, אני לא צריכה את הטררם, ואז כשהוא יקשיב, אז גם נגיד בהקשר של הצעת נישואים ודברים כאלה, אני צריכה את זה. זה בבפנים שלנו.
מהמם. אז אם אנחנו ככה רוצות לסכם ולהעביר אפילו מסר כזה למאזינות ולמאזינים שלנו, אז מה את חושבת ככה, הדברים החשובים שאנחנו כנשים יכולות לדבר עלינו רגע בצד שלנו, אם צריכות להביא לקשר? מה את חושבת שבני אדם בכלל, גברים ונשים, או הדברים שהם חשובים שהם, שנשים אליהם לב, שהם יתקיימו בתוך הקשר כדי באמת להצליח לחיות? כמו שאתם חיים, בקשר טוב ובריא ומקדם ועם עתיד.
אז אני חושבת שבאמת, כמו שאמרנו, ללא אגו, אנשים לפעמים באמת מאבדים את העניין הזה שהם צוות, וכל הזמן הולכים אחד נגד השני, לא, יש לנו מטרה משותפת. אנחנו רוצים, כולנו רוצים חיים טובים. כיפים, את יודעת, עם כלכלים, בצורה כלכלית טובה, וצריכים ליהנות מהחיים. אז כן, ובכללי, לא לקחת כאילו את עצמנו יותר מדי ברצינות. בכל דבר, לא בדרמות, בריבים, כאילו להתרגש. יאללה, בוא נדפדף,
להקליל. זאת אומרת, אם את
להקליל,
יודעת להקליל את הדברים, לא
להקליל
לעשות
הכל.
היסטריה ודרמה, מה שנקרא,
כן.
בואי נסכם את זה בחוק ה-95-5. זאת אומרת,
כן.
בסוף, 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 לזכור שהרוב המוחלט בחיים שלנו זה הבל הבלים,
בול.
ואנחנו צריכים לזכור שזה 95% מהחיים, כי בסוף, אם נסתכל יום אחרי אחורה, לא נבין מה עשינו בכלל עניין מהדבר הזה. וכל מה שהבל הבלים, פשוט נזכור את זה באונליין, וה5% החשובים שלנו, עליהם להיות במקום שהוא ייהרג ובל יעבור, זה הדבר שחשוב לי, עליו להילחם.
חד משמעית, זה חד משמעית, בהקשר של הריבים והכל, ולהתגמש ולא להתגמש, אני לא בעד כמובן לוותר על עצמך בשום צורה שהיא, יש קווים אדומים לכל דבר, ויש לנו כל אחד מאיתנו עקרונות, אבל צריך, כמו שאתה אומר, צריך לברור הכל, כי הרוב לא חשוב
נכון.
בהכל, הרוב לא חשוב.
והחיים הרבה יותר כיפים, כלילים, זורמים,
כן.
וגם אנחנו עם עצמנו יכולים להגיע להישגים ולמיצוי הפוטנציאל האישי, כשאנחנו לא כל הזמן עושים מכל דבר עניין. כי האנרגיה שלנו מתועלת באמת לדברים שהם מקדמים אותנו, ולא לדברים שהם, אתה יודע, לא באמת חשובים, שבסוף אני מסתכלת בסוף יום ושואלת את עצמי, על מה השקעתי את האנרגיה שלי היום?
נכון.
על משהו שקידם אותי, או על עוד איזושהי מלחמה שהכירה את החיים שלי והפכה אותם לפחות טובים.
נכון, וזה גם משפיע על ה... וגם על הגוף. זאת אומרת, כמו שאנחנו
לגמרי.
מחזקים יותר בזוטות, וזה, את יודעת, זה פוגע לנו בגוף, זה
לגמרי.
בכלל, באור הפנים,
אנחנו
חבל,
רוצות...
חבל, חבל על הבוטוקס.
בדיוק, תני לנו מה שנקרא אור פנים זוהר,
כן.
בריאות נפשית טובה, סטרס מינימלי, רק
כן.
סטרס מקדם, מה שנקרא, את הסטרס
בול.
החשוב, לא צריך יותר מזה.
סטרס מתון.
בדיוק,
כן.
כדי באמת לחיות בטוב. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. היה מרתק ומלמד, ואני רוצה לאחל לך שאני מחכה לתמונה. להתרגש איתך ולהגיע אליך לביקור ולראות כמה יואנת ותומרים קטנים כאלה רצים לך בין הרגליים. ואני באמת חושבת שאת השראה גדולה, ואני מאוד שמחה שהפכת להיות דמות שבאמת הרבה נשים וגברים מסתכלים ואומרים, אפשר לחיות טוב ונכון בזוגיות, ואני לגמרי חושבת שאת, את ותומר, מדגמנים לנו את זה, אז תמשיכי להפיץ את הטוב הזה, כי אני שמחה שעכשיו יש במה שאנשים יכולים לראות אותה.
נהדר, באמת, זה כל כך מרגשת אותי. אני ממש, באמת, אין לי מילים מרוב שזה ככה, אני שמחה לשמוע. ואת יודעת, נראה לי שזה באמת המקום להגיד שההיכרות המוקדמת שלנו זה כי באמת, אני עברתי אצלך ואצל מאמנת שלך טיפול. אני חושבת שהראיתי שזה עובד. אז תודה לך.
באהבה
ואני
גדולה.
אוהבת אותך מלא.
ואני אוהבת אותך מלא, ואני מאמינה בך מאוד, ואני שמחה שאת נציגה הכי טובה שיש לזוגיות מעשית.
איזה כיף. לכבוד הוא לי.
תודה, אהובה שלי.
בכיף.
אנחנו נתראה בפרק הבא של מדברים זוגיות מעשית, ועד אז עקבו אחריי באינסטגרם, אדר זוהר אחד, ושוטטו קצת באתר שלנו, יש שם הרבה דברים מעניינים. המרכז לזוגיות מעשית, adarzohar.com. מחכה לראותכם. ביי!